ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף ט עמוד א. הנושא שפותחת את הדף שלנו, כתבנו בשוליים ממול, אסקופה משמשת כשתי רשויות, פתח פתוח, פתח נעול. אלו הם כותרות. מראש נציין שהעמוד הזה לדעתי כמעט בלתי אפשרי בלי הליווי של ספר ציורים. אנחנו המלצנו מתחילת המסכת הספר פירוש חי, ואנחנו נלמד את העמוד הזה בצמוד עם הציורים שנמצאים שם. אתם גם רואים מיד צורת בית. זה המשך הסימון שהתחלנו כבר מהברייתא של דף וו, כלומר אלו הם ציטוטים שהתחלנו מדף וו אחרי שלמדנו את הברייתא של ארבע רשויות. אז עכשיו אנחנו ניכנס לתוך הגמרא עם הציטוט משם. אחרים אומרים, הסקופה משמשת שתי רשויות. אנחנו גם נעזר בציור מספר 120 בפירוש חי. בזמן שהפתח פתוח כלפנים, אנחנו מדברים על פתח ש מוביל אותנו לתוך המבוי. אז אם הפתח של המבוי פתוח, זה משליך על האסקופה, אז דינו כלפנים, וזה אומר שיהיה מותר לטלטל על האסקופה ולא נחשיב אותו כרשות הרבים. בזמן והבמה פתח נעול כלחוץ. רשי, פתח פתוח, רשי כותב, קצר כדאיתך, במבוי שכשרו בלחי, ולחיו לפנים מהסקופה. אני מקווה שכולכם יכולים לראות את זה בציור. והיינו, דקמטמה, עוד מעט נראה בגמרא, תמיהה, שאתה אומר שאם הפתח פתוח והלחי ממוקם בקצה הסקופה, בצד הפנימי של הסקופה, ויף אגב דלת לי מבחוץ, האם אתה אומר שהסקופה עצמה מותרת בלי לחי נוסף מבחוץ? ואמר רב חמה וכו'. ואנחנו נראה עכשיו בהגמרה את הקושיה הזאת. נציין שהקושיה היא קושיה מסומנת כקושיה ארוכה, בערך 6-7 שורות. הגמרא ממשיכה, ויאף על גב בתמיהה, ויאף על גב דלת לי לחי, אתה אומר שאם הפתח פתוח דין הסקופה כלפנים, כפנים המבוי. האם אתה אומר כך גם בלי לחי נוסף? ואמר רב חמה בר גורי, אמר רב, תוך הפתח זה איפה שהאסקופה ממוקמת, היא בתוך הכניסה למבוי, אז תוך הפתח צריך לחי אחיר להתירו. נחזור לרשי וגם נתייחס לציור מספר 121, ציור מאוד מאוד מועיל ומאוד עוזר. רשי כותב, צריך לחי אחיר להתירו, שהלחי המתיר את המבוי סתמי נגד הסקופה וזקוף עליה. אתם רואים את בציור בצד שמאל של הציור, זה מין קרש או דיקט שצמודה לקיר הכניסה של המבוי, ולזה רש"י מתייחס כאן שהוא זקוף עליה, וכסבר אסור להשתמש נגד הלחי, שהטלטול אינו מותרת מול הלחי אלא מחודו הפנימי ולפנים, הווי הקר המחיצה. ובציור אתם רואים שמסומן חודו הפנימי, אז מחודו הפנימי פנימה המבוי מותר שם בטלטול, ולכן אם אתה רוצה להגדיר את הסקופה כלפנים צריכים לחי אחר, וגם זה מופיע בציור, הלחי ממוקם בצד החיצון של הסקופה, הצד הצמוד לרשות הרבים, כפי שאתם יכולים לראות. אז בציטוט שראינו מהברייתא בדף וו לא ראינו אזכור של לחי נוסף, רק כתוב שאם הפתח פתוח אז הסקופה כלפנים. הגמרא ממשיכה עם הקושה, וכי תימה, אולי תרצו להגיד למה אין אזכור בציטוט מהברייתא של לחי נוסף דלת בי דלת דלת, כי הסקופה היא צרה, אין לה מקום של חשיבות, היא פחות מארבע טפחים. ואמר רב חמה בר גוריא, אמר רב, תוך הפתח בפי שאין פה דלת על דלת צריך לחי אחר להתירו. אז זה לא תשובה. אז איך זה שבברייתא כתוב אם הפתח פתוח אוטומט הסקופה מותרת, מותרת כאילו היא חלק מפנים המבוי. כעת יש לנו פס כפול וגם מעוין, שבמבנה מימו כתבנו שתי דעות להסביר דעת האחרים של הברייתא. המעוין תדגיש באסקופת מבוי או אסקופת בית. אנחנו נראה רעיון חדש שלא עלינו על דעתנו עד עכשיו, דהיינו שמדובר פה בכניסה לבית, בית פרטי ולא מבוי, אבל עד אז נתייחס עדיין למבוי. וגם ציור מספר 123, נתקדם בגמרא. אמר רב יהודה מרב הכה בברייתא שאמרנו שפתח פתוח הסקופה מותר, הכה באסקופת מבוי עסקינן, חציו מקורה וחציו אינו מקורה וקירויו כלפי פנים. אני מקווה שכולכם יכולים לראות את זה. שוב פעם רואים כניסה למבוי עם קורה מעל חצי האסקופה, והוא מהחצי החצי האסקופה ולפנים. פתח פתוח, ממשיך הגמרא, במקרה כזה אז אם הפתח פתוח כלפנים, פתח נעול כלחוץ. אנחנו צריכים עדיין עזרתו של רש"י שמפרט, ואנחנו ננסה ללמוד את כל הרש"י, והוא פשוט מפרט הרבה הרבה הלכות ופרטים שבלעדיו אין לנו ידיים ורגליים. רש"י, הכה בסקופת מבוי עסקינן כדקאמרת, כמו שחשבנו עד כה, אבל לא במבוי שהכשרו בלחי. עד עכשיו דיברנו, כפי שראינו בציורים הקודמים, הסקופה במבוי והאתר של המבוי על ידי לחי, אלא במבוי שהכשרו בקורה. וקורת המבוי, שיעור רחבה, שיעור הרוחב של הקורה, שכשאנחנו מדברים על קורה שמתיר מבוי, טפח, פרק כמה דירובים, והסקופה ועובי הפתח, מסתם הרחבים הם. הם הרבה יותר מטפח. נמצא חציו של עובי הפתח מקורה. זאת אומרת, הוא נהנה מהעובדה שיש קורה מחצי הפתח והסקופה פנימה. כפי שאתם רואים בציור, המיקום של אותו קורה. וחציו אינו מקורה, וכגון שמיח הקורה כלפי פנים לצד המבוי. וכך, פתח פתוח. אותו פתח שאתם יכולים לראות מקודם בציור מספר 120, רואים פתח, אבל גם המבוי הזה, למרות שבציור מספר 23 לא רואים את הדלתות, אבל גם שם, כי זה פשוט פתוח. אז אם יש לנו קורה באמצע האסקופה ופתח המבוי פתוח, כי לפנים מחוד החיצון של קורה ולפנים. בציור אתם יכולים לראות את האלף והחץ, הוא מצביע על חודו החיצון. וסבר לה איך זה שהסקופה תהיה מותרת מהחוד הפנים בתנאי שהפתח פתוח. וסבר לה כמעט יאמר מותר לשמש תחת הקורה. זה דיון במסכת עירובין. אז רש"י אומר ש זה שאנחנו אומרים שהסקופה מן הקורה לפנים מותרת, או משום טעם ההיכרה מלבר, שהקורה משמשת כנקודת היכר מצד החיצון, כמפורש פלוגתאי בעירובין, או משום, או יש אפשרות אחרת, לקורה לא משום היכר, אלא משום מחיצה. היא משמשת כמחיצה, דאמרינן חודה החיצון יורג וסותם. במו עינינו החוד הזה יוצר כותל, כאילו דמיוני. זה המושג של חוד החיצון יורג וסותם. זה ההסבר איך אם הפתח פתוח הסקופה מותרת, כלומר מהקורה ולפנים. אז החלק הזה של הסקופה מותרת, הקורה פשוט מתירה. אבל מה אם הפתח נעול? מה קורה עם הסקופה, עם הפתח של המבוי נעול? פתח נעול, ממשיך רש"י, והדלת שוקף בפני הסקופה הפנימית, ו כל האסקופה חוץ לדלת. זה רואים בציור הסוף האחרון בעמוד 29 בפירוש חי, הוא חלק ממספר, צריך להיות, אני חושב שהמדפיס לא הדפיס 124, אבל בכל זאת זה שייך לציור, זה צריך להיות 124, כי בדף עמוד 30 בפירוש חי יש כבר ציור מספר 125. בכל זאת זה בעותק שעומד בפניי. מה אתם רואים שם בציור האחרון? רואים דלתות בקצה הפנימי של האסקופה, והקורה מחוצה לה, מעל חציו של האסקופה, כמו ב-123. ואז רש"י ממשיך שאם מדובר בפתח נעול, אז כלחוץ ואפילו תחת הקורה, זה כאן החידוש. כל האסקופה, כולל החלק הפנימי, החצי הפנימי של האסקופה, אבל באחר שהפתח נעול, כל האסקופה, גם החלק שמתחת הקורה, נחשב כלחוץ. וכיוון זה נסתם המבוי, בטלה לקורה. הכוח לקורה להיות מתיר בתל. ולקע למימה יורד וסותם. איפה שיש, אתם רואים את, את, את האלף בציור, החוד החיצון של הקורה לא יורדת ליצור מחיצה. למה? מאחר שהמבוי נסתם, דלתות נסגרות, הקורה בטלה. ודחול, וכאן ההיגיון או ההסבר הוא דחול מחיצה שאין בין חלל המחיצות ארבע טווחים. כאן אותו אסקופה, ודאי החצי האסקופה הפנימי, אין לה ארבע טווחים בדיון שלנו, אז אינן מחיצות ולא שי חברו תורה גוד אחית. גוד אחית זה הלכה למשה מסיני שמדברת על כך שהתחלת קיר יורד, גוד זה קיר או קוטר, יורד. מושג שוב פעם, הלכה משה מסיני שיש כזה דבר שבדמיון, באופן הלכתי, דמיוני, קיר יורד. אבל אם אין לך ארבע טפחים שמוקף מחיצות, אנחנו לא יכולים להפעיל את הגוד אחית. ולהכי לא הוקמה בסקופת בית. בשלב הזה בגמרא לא מעמידים את הדיון וההסבר של הביתה בסקופת בית. זה סתם בית, פתח שלו, יש לו משקוף מלמעלה, אפשר לראות את זה בציור 125, אסקופת בית. בבית כל הכניסה, בדרך כלל כל הכניסה מקורה ונמצא עובי הפתח כולו מקורה. כולו מקורה, ואפילו פתח נעול אמרינה יורד וסותם, שיש בחלל אופיו ארבעה טפחים, כלומר, מן הדלת לסתימת פי התקרה. סתימת פי התקרה בציור זה איפה שיש את החץ עם האלף שהיא תרד. ואתם רואים שבציור גם מציין שבסקופת בית יש לך ארבעה טפחים. זה בסתם. שהרי יש בחלל אוביו דלת מן הפתח לסתימה פי עתיקה. והוא הדין דמצי להוקמה כולו מקורא לה שאין ברוחב אוביו ארבע, אלא משום דסתם אובי החומה אינו פחות מדלת. זה נקודה חשובה אבל צדדית. אנחנו נחזור לגמרא. רב אשי אמר הברייתא שדיברה על פתח פתוח כלפנים, פתח נעול כלחוץ, לעולם באסקופת בית עסקינן. נעזר בציור 126. הגמרא ממשיכה, וכגון שקירה בשתי קורות. מבחינת העובי, הרוחב של הקורות, שאין בזו ארבעה, ואין בזו ארבעה, ואין בין זו לזו שלושה, ודלת באמצע. הציור מסבירה את הכל. באות א', שם למעלה, ב-126, מצוין שאין בין זו לזו שלושה. זה אומר לנו לבוד. לבוד, ראינו את זה בעבר, שפחות משלושה טפחים הלכה למשה מסיני, למרות שהם פיזית לא נוגעים זה בזה, הם לא מחוברים, אבל הלכתי נחשב רצף, נחשב מחובר. אבל יש לזה הגבלה, עוד מעט נראה. אז אנחנו הסברנו שאפשר להעמיד את הבריתה עם עניין הדלתות, פתח פתוח, פתח נעול, במקרה כזה, כמו שאתם רואים ב-126. שתי קורות, כל קורה עצמה אין בה רוחב ד', ביחד כמובן בכל אורך הסקופה יש ארבעה טפחים, אבל מבחינת הקירוי את הקורות האלו כל אחד אין בכל אחד ארבעה טפחים. ומה עוד, ורואים שהדלת באמצע, אני מקווה שזה ברור מהציור. הדלת לא בחוד הפנים, כמו שאולי ראינו ב-125, אלא הדלת, אתם רואים, אם תתבוננו טוב בציור, אתם רואים את הציר של הדלת, באמצע הקורות, שגם נמצא באמצע הסקופה. והברייתא לימדה, ונמשיך בגמרא, פתח פתוח כלפנים, פתח נעול כלחוץ. ובציור 127 אתם רואים פתח נעול, והסקופה דינו כלחוץ. אבל אנחנו נצטרך עוד פירוט, ושוב פעם נחזור ללמוד את רש"י ביחד. רש"י, דיבור המתחיל באסקופת בית שכולו פתח מקורה, והיינו תיימה דפתח נעול כלחוץ, כגון שקירה עובי הפתח בשתי קורות, דאילו תקרה שיש בה ארבעה, המרין הבא יורד וסותם ותו לא עתי נעילת דלת ומבטל למחיצה. כאילו אם היה תקרה של ארבע טפחים, אז הדלת לא היה מעלה ולא מוריד, כי התקרה עם רוחב, עם רוחב או אורך ארבע טפחים זה מחיצה גמורה, והדלת, נעילת הדלת לא מבטלת כוחה לשמש כמחיצה. ואפילו הוא שוקף באמצע איתו, גם אם הדלת היה באמצע אותו מציאות, לא היה מפריע. דלא דמי למבוי דקירת מבוי קצרה היא, אמרנו רוחב טפח, ולא הוכשרה אלא למבוי. זה שקורה מכשירה זה דין מיוחד למבוי, לא לבית. הלכך פתח נעול בעניין המבוי וקורה שאוביו רק טפח, אז אנחנו אומרים שאם הפתח נעול בטלה מתורת קורה. דהה אזלי מבוי. אבל תקרת ארבעה לא בטלה ירידת סתימתה בנילה דלת. דהלכה למשה מסיני הוא גוד ולבוד ודופן עקומה, אלו כותרות. גוד, הזכרנו מקודם, גוד אחית מחיצה. זאת אומרת, אם יש לך התחלה של מחיצה, גם אם מדובר בחודו של הקורה, זה נחשב תחילת מחיצה, גוד אחית. הוא יורד וסוטה. לבוד, הזכרנו, פחות משלושה נחשב חיבור. דופן עקומה לא שייך אלינו, זה דופן עקומה במקום ד'. זה שייך ללוחות סוכה, לא ענייננו עכשיו. אז זה, כל זה בא לומר שאם יש לך תקרה או קירוי של ארבע, הוא מועיל גם אם הדלת נעול וגם אם הדלת ממוקם באמצע. והכה אצלנו עכשיו, למה בברייתא עם פתח פתוח זה כלפנים, אם הוא נעול אז הקירוי לא מועיל? למה? אחת תימא, משום דשתי קורות הוו שאין בזו ארבעה, כלומר ארבעה טפחים, ואילו בזו ארבעה טפחים, ולא ביניהם שלושה. ו המרווח בין שתי הקורות פחות משלושה טווחים, והדלת מתוקן להיות נועל באמצע, כמו שהדגשנו וראינו בציור ב-126. אם כך, פתח פתוח כלפנים, וכיוון דאין ביניהם שלושה, אם דלת הבית פתוח, אז יש רצף של הקורות, הן נחשב מחוברות, כי הם, המרווח ביניהם פחות משלושה טווחים. דקיבת האין ביניהם שלושה, אומרים לבוד, לבוד כוונה מחובר, ואווה כחדה ופיה החיצון יורד וסותם, דה אשתה אית בארבעה, כי עכשיו יש לנו ארבעה טווחים שמאפשר הקורות לחשב כקירוי רצוף, ואמרנו שאם יש קירוי של על מקום ארבעה טפחים, הוא מועיל כמחיצה. אבל מה? פתח נעול ממשיך רשי כלחוץ. אם הפתח נעול, אז הוא נחשב כלחוץ, כמו חוץ. תקיים את זה באמצע, הדלת ממוקם באמצע. נמצא, הוא מפסיק ביניהם, ומחלקן זו מזו, מחלק את הקירוי, הקורות האלו, זה מזה, שאינן נראות יחד, לומר בהן לבוד. אם הם לא נראים יחד, אז אני לא יכול להגיד לבוד, לחבר ביניהם. ולכלמימה בחיצונה, פי היו בסותם, דהלת בה ארבעה. כי כעת, אם הם לא מחוברים, אז מהדלת והחוצה יש פחות מארבעה טפחים, אז אין לנו פי יורד וסותם, כמו גוד אחית מחיצה. עכשיו נחזור לגמרא. עוד פעם אתם רואים צורת בית, זה עוד ציטוט מאותו ברייתא מדף ו'. ואם הייתה אסקופה גבוה עשרה ורחבה ארבעה, הרי זו רשות לעצמה. בוודאי, כאן יש המידות של רשות היחיד. מסייע לי, עכשיו גם כתוב שזה רשות לעצמה. יש בזה משמעות שעוד עכשיו נראה מה פירוש הדבר. רשי כותב רשות לעצמה, ואין מטלטלין בא אפילו מן הבית, ואף אגב זה שני רשות היחיד. זה חידוש עצום. יש לנו שני רשויות יחיד צמודות זו לזו. בכל זאת, זה המשמעות של רשות לעצמה. אתה לא יכול לטלטל מאותו אסקופה עם המידות האלו לתוך הבית. ממשיך הגמרא, מסיילה לרב יצחק בר אבדימי. דאמר יצחק בר אבדימי, אומר היה רבי מאיר, כל מקום שאתה מוצא שתי רשויות והן רשות אחת, מה זה? כגון עמוד, הכוונה גובה עשרה טפחים ורוחב ארבעה טפחים, כגון עמוד ברשות היחיד, והגמרא מפרטת, גבוה עשרה, אותו עמוד, גבוה עשרה רוחב ד', עשו לכתף עליו, אתה עומד בחצר, מוקף מחיצות, זה רשות היחיד גמור, אתה עומד בחצר, עשו לכתף עליו, אתה לא יכול לשים מטען על אותו עמוד, גזרה משום תל ברשות הרבים. תל עם מידות של גובה עשרה ורוחב ד' או יותר, זה רשות היחיד. ואם הוא ממוקם באמצע רשות הרבים, אז ברור שיש כאן איסור דורייתא של טלטול מרשות לרשות. ולכן גזרו גם ברשות היחיד שיש עמוד בתוכו, זה מזכיר את התל, והרשות מסביב מזכיר את הרשות הרבים. ולכן אם אני הייתי אומר הגזרה שאם היינו מתירים טלטול מהעמוד לחצר, יש סכנה שעבור, יש חשש שעבור לטלטל מהתל ברשות הרבים לרשות הרבים, וזה ממש איסור דורייתא. ולכן גזרו גם בששניהם רשות היחיד. כעת אנחנו ממשיכים לעמוד ב' משנה חדשה. לא ישב אדם לפני הספר, כמו להסתפר, סמוך למנחה. הזמן הזה שסמוך למנחה, אנחנו נמתין לגמרא לפרש אותו. ולא לעשות את זה, כלומר, לא לשבת לתספורת, סמוך למנחה, עד שיתפלל. החשש הוא שאם הוא כן יושב לסתפר, אז יבוא לשכוח, להתפלל אחר כך. רש"י כותב כך, בשורה שנייה, עד שיתפלל, שם ישקף ויתפלל. ואפילו בכל נמי, למרות שאנחנו לומדים ענייני שבת, הדין הזה תקף גם לימות החול. והד איתני הכה, אז למה זה נמצא פה? משום דדמי להד איתני גבה, לא יצא החיית במחתו ערב שבת עם חשיכה, שמה ישכח, הנה הנקודה המשותפת, שמה ישכח ויצא מי שתחשב. זה לא קשור להלכות תפילה כמובן, אלא זה קשור ישועות להלכות שבת. אז לכן הוספנו עוד הלכה שגיש בו משום שמה ישכח, אבל זה קשור לתפילה. ובהמשך אנחנו נחזור לעוד ענייני שמה ישכח הקשורים לתפילה. אז אנחנו נחזור למשנה. לא ייכנס אדם שוב פעם סמוך למנחה למרחץ ולא לבורסקי. בורסקי זה קשור לעיבוד אורות, ולא לאכול ולא לדין. כל הדברים האלו לא לעשות אותם סמוך למנחה, כי יש כאן חשש שהוא ימשך אחרי הדברים האלו עד שיעבור זמן תפילה. ואם התחילו אחד מכל הדברים האלו, אין מפסיקים, אלא יגמור ואחר כך יתפלל. מפסיקים לקריאת שמע שהוא מדורייתא, ואין מפסיקים לתפילה. זה נשמע כפילות. הרי אמרנו מקודם שאם התחילו אין מפסיקים, אז כתוב פה עוד פעם, הגמרא תתייחס לזה. הזכרנו שהמשנה הזאת עם הרשימה השנויה כאן, בגלל שבהמשך יש משנה שכן עניינה שבת. יש לציין שמדובר במשנה בדף י' עמוד א', לא יצא החיית במחתו ערב שבת עם חשיכה. כעת הגמרא, יש להתייחס לסימונים, יהיה לנו פס כפול, והם שלבים לברר, כך כתבנו בשוליים, שלבים לברר, איזה מנחה קטני סמוך למנחה. נקדים לומר שהמושג של מנחה מחולקת למנחה גדולה ומנחה קטנה. בלי להיכנס לפירוט יתר, נציין שהזמנים האלו קשורים להקבת קורבן התמיד בזמן בית המקדש, והתפילות כנגד תמידים תקנו, אז הזמן תפילה, זמן התחלת תפילה, גם זמן סוף תפילה, קשורים לזמני תפילה, קשורים לקורבנות. מנחה גדולה, אנחנו לשם פשטות נתייחס ליום שיש לו 12 שעות של מאור שמש, מאור יום, 12 שעות של לילה, ומנחה גדולה ביום כזה מתחילה בשעה 12 וחצי בצהריים, ומנחה קטנה מתחילה בשעה 3:30 אחרי הצהריים. זאת אומרת, שעתיים וחצי לפני שש, דהיינו שעת שקיעת החמה. המשנה שלנו אמרה שאין לו לאדם לשבת להתחיל תספורת קודם למנחה. הגמרא, היי סמוך למנחה. איזו מנחה? היא למה למנחה גדולה, אמרה לו, למה לא? 12 וחצי, יש לך מ-12 וחצי עד 6 בערב זמן להתפלל תפילת מנחה, אז למה לא להתחיל תספורת סמוך למנחה גדולה, העיקה שהות ביום טובה. יש הרבה שעות, יש הרבה זמן, יש הרבה זמן לגמור התספורת, וישאר לך עוד הרבה זמן כדי להתפלל. אז מה כל החשש שמה ישכח? אלא סמוך למנחה קטנה, כך יש להסיק לעת עתה, שמדובר ולא יושב להסתפר סמוך למנחה קטנה, דהיינו מנחה קטנה שמתחילה בשלוש וחצי, אז אין להתחיל תספורת, אתה מתקרב לסוף זמן התפילה, ואנחנו חוששים שאולי תשכח להתפלל אם תתחיל תספורת בשעה הזאת. ואנחנו נמשיך עם קושיה בתמיהה, ציטוט ממה שראינו במשנה. יש לנו חיצים מצהל הגמרא, להחזיר אותך לשם. כתוב במשנה, ואנחנו נקרא בתמיהה, אם התחילו אין מפסיקים? אז אתה אומר שאנחנו סמוך למנחה קטנה, ומה אם התחילו אין מפסיקים? נעימה תווה תיופתא לרב שוב בן לוי, תאמר רב שוב בן לוי, כיוון שהגיע זמן תפילת המנחה, אסור לאדם שיתום כלום קודם שיתפלל תפילת המנחה. אז אנחנו רואים שהוא אומר אסור, זה אומר תפסיק את הכל. אז איך אתה במשנה אומר אם התחילו אין מפסיקים? האם המשנה שלנו מהווה תיופתא נגד רבי שוב בן לוי? לא, לעולם סמוך למנחה גדולה. ואז אם תשאל, אבל יש הרבה זמן, לפני שנתקדם בגמרא נציין ש יש לנו מספרים רומאים 1, 2, ובשוליים אנחנו מביאים את המספרים האלו, וגם משולשים בשני כיוונים, שני דרכים להסביר הדוגמאות במשנה אחרי שהגמרא קבעה שסמוך למנחה גדולה, קטני מנחה גדולה. והשאלה למה אם כן אסור להתחיל, יש הרבה זמן שישאר להתפלל. אז גישה ראשונה, אם אנחנו נעקוב אחרי המשולשים, אתם רואים תחת המספר רומאי אחד, זאת אומרת בשורה הזאת משולש, ובתספורת בן אלשה, זה תספורת מורכבת, אנחנו נסביר ונרחיב על זה עוד מעט. תספורת מורכבת, המשולש הבא ולא מרחץ, מרחץ מורכב, נראה מה הכוונה. במספר רומאי 2 שמופיע עוד כמה שורות בגמרא, רב אחא בר יעקב אמר, ואז מה קורה? כל הדברים שהזכרנו במספר רומאי 1 עם המשולשים עם השפיץ למעלה, תיארנו, הם דברים מורכבים, ולכן לא להתחיל אפילו אם מדובר בסמוך למנחה גדולה, כי הם ייקחו הרבה זמן, ולכן עדיין יש חשש שמי ישכח לפלל. במספר רומאי 2 כל הדברים האלו הם לא, הם פשוטים, תספורת פשוטה, מרחץ פשוט, בורסגי פשוט, הכל. אז וכל אחד נצטרך להסביר, אז לכתחילה למה לא, הרי יש עדיין הרבה זמן, כי העמדנו שמדובר במנחה גדולה, אז זה יהיה העבודה שלנו כשנגיע למספר רומאי 2. עכשיו נחזור להסבר מספר רומאי 1, שעוד פעם, לעולם כל מה שמוזכר במשנה שלא להתחיל אותם עד שיתפלל סמוך למנחה גדולה, אז למה לא להתחיל אותם? אז נעבור עכשיו דוגמה שמובא במשנה, כל דוגמה עם הסבר. ובתספורת בן אלשה, מה זה תספורת בן אלשה? נסתכל ברש"י. בן אלשה, חתנו של רבי, של רבי יהודה הנשיא, היה, הוא פיזר מעות, זאת אומרת הוא הוציא הרבה כסף ללמוד תספורת של כהן גדול, שהיה מספר כל ראשו, ולא לגמרי, כלומר, איך אומרים היום, תספור את אפס. לא, לא כזה, אלא מניח כל השערות קצת, כדי שיהיה ראשו של זה, של שיער זה, בצד עיקרו של זה. כאילו, לכופף כל שיער לשורש של של השיער שאצלו. והיינו, בפסוק כתוב, קסום יקסמו את ראשם, וממשך טובה. כדי לעשות תספורת כזאת, זה ייקח, זה לוקח הרבה זמן. ולכן, למרות שמדובר במנחה גדולה, עדיין קיים החשש שאם הוא יתחיל תספורת כזאת, שמכונה בגמרא תספורת בן על השעה, על שם חתנו של רבי, אבל זה היה תספורת של כהן גדול, זה לוקח הרבה זמן. אז יש כאן חשש ששמה ישכח להתפלל. נמשיך בגמרא לדוגמה הבאה שהיה במשנה, אבל לא למרחץ. על מה מדובר? מה, איזו מרחץ לוקח כל כך הרבה זמן? לכולה מילתא דמרחץ. ומה זה כולל? רש"י אומר, לכולה מילתא דמרחץ, לחוף ראשו ולהשתתף בחמין, כמו למלשון שיטפון, כאילו להתרחץ במים חמים, ובצונן, ולהזיע. כל הדברים האלו ביחד לוקחים, לוקח הרבה זמן. ולכן, למרות שמדובר במנחה גדולה, בכל זאת אם אדם כן ייכנס למרחץ, לכולה מילתא דמרחץ, שמא ישכח להתפלל. ולא לבורסקי, דוגמה הבאה, בגמרא. לבורסקי גדולה, ועל זה מה רש"י אומר, בורסקי גדולה, אורות הרבה, ובתחילת תיקונן. אם אדם נכנס להתעסק בזה לפני שהוא מתפלל, הוא מסוגל להימשך בעניין הזה, וזה ייקח באמת הרבה זמן, ואז ישכח להתפלל. ולא לאכול, מה הכוונה? איזו סמוך למנחה לא להתחיל לאכול, כי אם כן הוא שמה ישכח, בסעודה גדולה. אני לא חושב שצריכים להרחיב דיבור על זה, מאחר שהוא די ידוע. ולא לדין, מה הבעיה לתחילת דין סמוך למנחה גדולה? בתחילת דין. אז, וזה מורכב, לעיין בדין, לשמוע עדות ולחקור עניינים, זה יכול לקחת הרבה זמן. רב אחר ביעקב אמר, וגם פה אנחנו נשארים באוקימתא שמדובר במשנה סמוך למנחה גדולה, אבל כל הדברים שהזכרנו עכשיו, מה שהוזכר במשנה ומה שגמרא הסבירה, אנחנו במספר 2 נסביר בפעולות פשוטות, ובכל זאת נצטרך להסביר. אז למה לכתחילה לא להתחיל אותם גם במתכונת הפשוטה? אז ממשיך הגמרא, רב אחר ביעקב אמר, לעולם בתספורת דידה, לא בן אל השעה שלנו. לכתחילה עמי לא יושב, אנחנו גם כבכבנו בכל שלב, לכתחילה עמי לא, אם מדובר בפעולה פשוטה. אז לכתחילה עמי לא יושב, כלומר אצל הספר, גזירה שמה יישבר הזוג. הזוג, המספריים, ואתה יושב על הכיסא והוא מחפש מספרים אחרים, וזה יכול להימשך לקחת הרבה זמן. ולא למרחץ, להזיע באלמה, לכתחילה מי לא, גזירה שמה התעלפה, ויש חשש שאדם יתעלף בכניסה להזעה, ועד שהוא יתעורר יעבור זמן התפילה. ולא לבורסקי לעיוני באלמה, רש"י כותב מיוני באלמה, שאין זה תחילת עשיית, מה שהזכרנו מקודם, תחילת תיקון, לא, זה אינו עד תחילת עשיית. ואפילו אחי, לכתחילה לא ייכנס לסמוך למנחה גדולה. למה? אז הגמרא מסבירה, לכתחילה מהי לא? דילמה חזי פסידה בזביני ומטריד. רש"י כותב, דילמה חזי פסידה בזביני, שמה נתקלקלו בתוך האורות הוא מטריד, הצטער, טרוד בצערו ולא יתפלל. ולא ממשיך הגמרא ולא לאכול. בסעודה קטנה, לכתחילה, מה לא? אם מדובר בסמוך למנחה גדולה, מה הבעיה לאכול סעודה קטנה? תשובה, דילמה עתי והמשוכי. גם בסעודה קטנה יש חשש שימשיך עם, אולי עם פטפוטים, או אחרי מנה קטנה הוא יבקש עוד. זה כלול בחשש להמשוכי, וזה יהיה על חשבון התפילה ולא לדין, בגמר דין. אז אם זה לקראת גמר דין, מה יכול להיות הבעיה? מקודם הסברנו בשלב מספר מי אחד תחילת דין, זה אני יכול להבין גם סמוך למנחה גדול לא להתחיל, אבל בגמר דין לכתחילה מי לא? תשובה, דומה חזי תרמה וסתרדינה. אולי לקראת הגמר דין הוא יופיע איזו חידוש בתהליך המשפטי, וזה יגרום להם להתחיל מחדש. אז זה יהיה דומה למצב שתיארנו מקודם, כמו תחילת דין. רש"י כותב, וסתו דינה, הסתרו מה שפסקו ויחזרו בהן, וחוזר להיות תחילת הדין. הסברנו, והיינו במשנה, לא להתחיל כל מיני דברים. מה זה נקרא להתחיל? ובשורות הבאות אתם יכולים לראות מעוינים, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מתנת כתבנו התחלת וכו'. אחרי שהמשנה אמרה דעים התחילו פעולות הנעל אין מפסיקין, הגמר מבררת מימתי נחשב התחלתן של כל פעולה ופעולה. אז אני אדע אם התחילו שלא יפסיקו. מימתי תחילת תספורת, כמובן אתם יכולים לראות במעוף הציפור שאנחנו עוברים על כל הדוגמאות שהזכרנו במשנה. אז מאימתי התחלת תספורת, שאז אומרים אין מפסיקים? אמר רב אבין, משיניח מעופרת של ספרין על ברכיו. רש"י כותב מעפורת סודר ונותנו על ברכיו שלא ייפול השיער על בגדיו. אז כשפורסים את הסינר הזה על הבן אדם, זה נקרא תחילת התספורת. ומאימתי ממשיך הגמרא התחלת מרחץ? אמר רב אבן, משערי מעפרתו הימנו, שהוא מתחיל להוריד את הסודר ממנו. זה התחלה של הפשטת הבגדים. ככה שכותב, משער מעפרו אותו הימנו, סודרו הוא ראשון להפשטת בגדיו. וממתי התחלת ברוסקי? תשובה, משקשור בין כתפיו. רש"י כותב, מקשור בין כתב את בתי זרועותיו, שקוראים ומביא לשון לועזי, והמשמעות של הלועזי להפשיל שרוולים. וממשיך הגמרא, וממתי התחלת אכילה? רב אמר מי שיטול ידיו, ורבי חנינא אמר מי שיתיר חגורה. ולא פליגי, האלן והלבו. וכאן רש"י מרחיב. נלמד ביחד רש"י, הלן והלהו, בני בבל היו חוגרים את עצמן בחוזק. אגב, העניין של חגורה זה אליו התייחס רב חנינה. אז בני בבל היו חוגרים את עצמן בחוזק, וכשאוכלים צריכים להתירם. ובני ארץ ישראל לא היו נוהגים כן בהתרת חגורה קודם נטילת ידיים. נחזור לגמרא. אמר אביי, הני חברין בבלי, למען דאמר תפילת ערבית רשות, כיוון דשרה לי המייני, זה להתיר חגורה, וזה אמרנו ברשי שזה היה מנהגם של בני בבל, אז לפי המדאמר שתפילת ערבית רשות, מאחר שהתירו חגורתיהם, לא מטריחינן לי. הגמרא שואלת, ולמה דאמר חובה מטריחינן לי, כן מתירים אותם כאילו להפסיק ולחגור חגורתן בחזרה? והתפילת מנחה דלכולי אלמה חובה היא, זה מקביל לומר המדיאמה שערבית הוא חובה. אנחנו לא יורדנו לדעות האלו, אבל זה מופיע במסכת ברכות. זה גם היה נושא של המחלוקת המפורסם בין רבי גמליאל ורבי יהושע, שבעקבותיו הדיחו את רבי גמליאל. הסיפור ידוע שבסופו של דבר מינו את רבי אלעזר בן עזריה להיות הנשיא במקום. אז שם היה מחלוקת בעניין תפילת ערבית רשות או חובה. וגם ורשי כאן מציין הסברה שעומד מאחורי השיטה של תפילת ערבית רשות, ורשי מציין שלוש שורות מעשרת ברכות, אומר מפני שהיא כנגד הקטר חלבים והימורים של הקורבנות שאין מעכבים כפרתן. זה לא כמו זריקת הדם של קורבן שמעכב. הקטר חלבים ואיברים, אם נגיד נעבדו, אז זהו, הקורבן והכפרה עדיין, מה שעשו עשו והיה כשר. אז לגבי השיטה שטוענת אחרת שתפילת ערבית חובה, אז אנחנו מדייקים מדבריו של אביי, שלשיטתם אם התירו חגורותיהם, הם כן צריכים להטריח ולחגור זה מחדש. אבל איך הוא יכול, איך נדייק כך בזמן שבקשר לתפילת מנחה שהוא חובה לכל הדעות, ותנן, ממשיך הגמרא, אם התחילו אין מפסיקים. לא, אם התחילו, והסברנו, התחילו סעודה זה התרת החגורה, ואמר רבי חנינא מי שיתיר חגורו, אז איך ניישב את העניינים פה? מצד אחד הדיוק מדבריו של אביי, שלפי מנדי אמר שתפילת ערבית חובה, כן מטריחים אותו להפסיק את הסעודה בערב ולהתפלל קודם, ובזמן ומה שקשור למנחה, לא, אם התחילו אין מפסיקים, לא מטריחים אותו לחגור מחזרה. אז איך ניישב את זה? ממשיך הגמרא בדף י. התם בעניין סעודה ביום, לא שכיחה שכרות. הכה בעניין לילה שכיחה שכרות. ולכן אם אנחנו לא נעמוד על כך שמאחר שתפילת ערבית חובה לפי אותו דעה, אם יתיעו כן נטריך אותו, כי אחרת הוא ישתכר, הוא קרוב לוודאי שלא יתפלל בכלל את התפילת הערבית שהוא חובה. אבל ביום זה אין הדרך בין אדם להשתכר, ולכן שיש לגמור את אם התחיל לאכול את הסעודה, אז למשל אם הוא יתיר חגורתו, לא מתחים אותו לחזור לחגור אותו ולהתפלל. אי נמי במנחה, כיוון דקביעה לזמנה, מירתא ולא אתי למפשה. מאחר שזמן תפילה מוגבל, קבוע, אז אין חשש שאדם יתרץ לעצמו, אז יש לי עוד זמן, והוא לא יבוא להתרשל בדבר, אז ניתן לו לגמור את הסעודה ונסמוך על כך שיתפלל אחר כך. ערבית, כיוון דקולה לילה זמן ערבית, לא מירתא, יש קרוב, נגיד קרוב משקיעה עד עלות, יש לו קרוב ל-12 שעות, בניגוד למנחה שיש בערך רק 6 שעות. אני מדבר כאן על המספרים עגולים, אבל רואים בחוש את ההפרש הגדול ביניהם, ובערבית יש לו לילה שלם, אז לא מירתא ואתי למפשה. אז אין עליו לחץ הזמן לעניין ערבית, ולכן אנחנו כתשובת משקה, תשובת נגד, אומרים, תשמע אדוני, ערבית, ואתה אוכל בערב, אם התחלת, תפסיק, נחייב אותך להטריח את עצמך לחגור בחזרה את החגורה ולהתפלל, ואחר כך תחזור לי לאכול. מתקיף לה רב ששת, טריחותה למסר המייני ועוד לקו אחי ולצלי. רב ששת, אני לא מבין מה כל הביג דיל הזה שמטריחים, שמצפים לבן אדם לחקור בחזרה את החגורה. מה התיוחה הגדולה בזה? ועוד שיתפלל ככה בלי לחקור את החגורה לקראת התפילה. אז התשובה היא, יש עניין שלחקור את החגורה לפני התפילה, משום שנאמר היכון לקראת אלוקיך ישראל. רש"י כותב, התנאה לפניו, תסדר את עצמך מבחינת הצורה והביגוד לפני התפילה. ולדוגמה וכך, אנחנו בשורות הבאות נראה פס כפול, ובשוליים כתבנו סדרה של הנהגות רבנים בקשר לתפילה. רבה בר רבונה, רמי פוזמקי ומצלי. רש"י כותב על רמי פוזמקי, נותן אנ פי לאות חשובים ברגליו, ובלעז מביא לשון לועזי שזה הפירוש הדבר גרביים. אז הוא היה מקפיד, כנראה שהוא היה יחיף או סנדלים אולי בלי גרביים, אז הוא הקפיד לקראת תפילה לשים גרביים. ואמר היכון לקראת, או פסוק שהזכרנו, היכון לקראת אלוקיך ישראל, כלומר לתנאות לפני התפילה. רבה שדי גלימי ופח על ידי מצני, אמר כאב דקמי מראי. רבה היה מוריד את הגלימה שלו ופח על ידי חובק ידיו. רש"י מסביר את זה ביתר פירוט, פח על ידי חובק ידיו באצבעותיו, כאילו לחבק ידיו בין אצבעותיו, כאדם המצטער מאימת רבו. זה הכוונה, זה הציור פה, כעבד לפני רבו. הגמרא ממשיכה, מרב אשי חזין עלי לרב כהנה, יש כאן שני מצבים, א', כאיקה צרה בעלמה, כשהזמנים של צר, הוא עשה כמו רבה פה, שדי גלימי הופך לידי, הוא מצליח, אמר כעבדה כמי רבי. כאיקה שלמה, בזמן שהמצב היה ללא צר, היה שלום, לביש הוא מתכסי, הוא היה דווקא מתלבש, מתכסה, הוא מתעטף, הוא מצליח, אמר, היכון לקראת אלוקיך ישראל. רבה חזי לרב המנונה דקמריך בצלותי. רבה שם לב לרב המנונה שהיה מעריך בתפילה, אמר, הוא אמר בתמיהה, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, התפילה קשור לצורכי האדם העכשוויים, זה נקרא חיי שעה. בעריכות התפילה הוא מתפלל על חשבון זמן שהיה יכול ללמוד תורה. לימוד תורה שייך לחיי עולם. כך רש"י אומר, חיי עולם שווה תורה, תפילה, צורך הישעי, לרפואה, לשלום, למזונות. אז זה היה בעיני רבה תמוע. והוא, ממשיך הגמרא, והוא, כלומר רב המנונה, סבר, זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד. יש הבחנה והבדלה ביניהם, זה לא כאילו אחד על חשבון השני, אלא בזמן שאדם מתפלל זה נטו זמן מוקדש לתפילה. ויש מקום לומר שכאילו באותו זמן אין עניין ללמוד כלל, כי הזמן שאתה מתפלל תפוס ונחשב זמן של תפילה לגמרי, וזמן תורה לחוד. רבי יומיה הוויאטיב כמי דרבי זירה והבואסקי בשמיתה היו לומדים ביחד. נגה, עניין של איחור זמן, נגה לצליעי, עוד לא התפלל, וזה נהיה מאוחר, ואבקה מסערב רב יומיה, רב יומיה היה ממהר, כאילו לגמור את הסוגיה שבו הוא היה עסוק, כדי להתפלל. הרי עלי רבי זירא, רבי זירא התייחס בביקורת על הנהגות של רבי יומיה, מסיר אזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. עד כאן שיעורנו להיום.